חרא את הנושא שאנחנו נמצאים בו. בגמרא בבבא קמא בסוף פרק החותן כתוב בגמרא, אמר לי רבא לרבא בר מרי, מינה המילתא דאמרי אינשי כדבינן זוטרי לגברי אשתא דקשישתא לדרדקי. פירוש המילים זה כך, מניין האמרה הזאת ששגורה בפי בני אדם, מינה המילתא דאמרי אינשי כדבינה זוטרי, כשהיינו קטנים לגברי, כשהיינו קטנים אז היינו חשובים, חזקים, היינו גברי קיצור. והשתא דקשישתא, עכשיו שאנחנו קשישים, שאנחנו יותר, שנזדקנו, לשון רש"י, השתא דקשישתא, עכשיו שהזקנו, הננו שפלים כתינוקות. מאיפה נובע, כך שואלת הגמרא, מאיפה נובע הדבר הזה ששגור בפי בני אדם? מינה המילתא דאמרי אינשי, כדהבינן זוטרי, כשהיינו קטנים, אז לגברי, אז היינו גברי. היינו חזקים, היינו איתנים, חזקים. היינו בתוקפינו. והשתא דקשישתא לדרדקי, עכשיו שאנחנו קשישים, שנזדקנו, אז אנחנו הפכנו להיות שפלים כתינוקות. התשובה הייתה צריכה להיות לשאלה הזאת, מאיפה המקור שבני אדם אומרים דבר כזה, המקור הוא צריך להיות הניסיון. זאת עובדה. כך זה, כך הוא המצב. הדבר הוא כך. אנשים צעירים אז הם איתנים יותר, חזקים יותר, עננים יותר. וכשאנשים קשישים אז הם נעשים שפלים כתינוקות, הם חוזרים ל... חוזרים לתשות כוח, לחיסרון כוח, הם עלובים יותר. השתא דקשישתא לדרדקי, מינה המילתא דאמרי אינשי, מאיפה המקור לאמרה הזאת שבני אדם אומרים? המקור הוא הניסיון, והניסיון היומיומי, רואים את הדבר הזה כסדר. התשובה בגמרא, אמר לי, לומדים את זה מיציאת מצרים. מעיקר הכתיב, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן למחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם. ולבסוף כתיב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינות. זאת אומרת, בתחילת פרשת בשלח, מיד בתחילת היציאה, כתוב בפסוק, מיד, ויהי בשלח פרעה את העם. אז כתוב אז, על זה, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן למחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. זה כתוב. זה כתוב מיד בהתחלה. אחר כך, סוף. בסוף פרשת משפטים. אז כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך, בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכינות. זאת אומרת, זה רש"י, הנה אנוכי שולח מלאך, כאן נתבשרו שעתידים לחטוא. ושכינה אומרת להם אחר כך, כי לא אעלה בקרבך. נמצא שבתחילה מלכתחילה, אז והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, ולילה בעמוד אש להעיר להם, ללכת יומם ולילה. אחר כך, כשעבר קצת זמן, דקשישנה, אז חזרנו להיות תשים יותר. חזרנו לתשישות, חזרנו להיות עלובים יותר. אנחנו צריכים כבר להזדקק לסיוע, למלאך. כבר אין לנו את האפשרות לקבל את הדבר כמו שהוא. מכאן המקור, זה מה שהגמרא עונה. יש כאן דו שיח בין שני חכמים. אחד שואל את חברו מאיפה המקור לאמרה הזאת ששגורה בפי הבריות. שאנשים צעירים הם גברי, הם חזקים, ואנשים קשישים הם עוד צעירים יותר. זאת אומרת, הם כתינוקות. זאת היא עובדה ניסיונית פשוטה. כך זה, כך הם פני הדברים. התשובה הייתה שהמקור לדבר הזה הוא מהתהליך של יציאת מצרים. לכתחילה, זאת הייתה התשובה. לכתחילה, אז כתוב, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם, ואחר כך, כשהדבר כבר לא היה רענן כל כך, כבר איבד את הרעננות, את הרעננות של ההתחלה. אז כבר הנה אנוכי שולח מלאך להנחותך ולהביאך אל המקום השלך. מכאן המקור, מכאן אנחנו לומדים שבני אדם זקנים הופכים להיות כמו תינוקות. כאן זה המקור. זה מובן שפירוש הדברים, הדברים האלה הם מתמיהים מאוד, זה לא... הדברים צריכים פירוש. ומובן מאליו שפירוש הדברים הוא, זה לא ייתכן. אלא, אפשר להבין את זה רק באופן זה. העובדה הניסיונית הזאת הייתה יכולה להיות מתוקנת ביציאת מצרים. כיוון שביציאת מצרים קרה כך, אז משום כך נשאר הדבר כך בכל העולם כולו. זאת אומרת, הדבר הזה עצמו יכול היה להיות מתוקן ביציאת מצרים. זה עצמו יכול היה להתקן. אבל מכיוון ששם קרה כך, אז לכן כך נשארו פני הדברים. נמצא שהעובדה שהדבר הזה הוא באמת קיים היום, זה משום שכך הייתה יציאת מצרים. בתהליך ההוא של יציאת מצרים, אותו שיבוש, בתהליך ההוא של יציאת מצרים, הוא זה שגרם שכך יהיו פני הדברים עד עצם היום הזה, וכך נראה העולם. אז נמצא שכשהוא שואל אותו, מינה המילתא דאמרוין, זאת אומרת, איפה המקור בתורה למציאות הזאת? אז הוא אומר לו, המקור בתורה למציאות הזאת, זאת לא עובדה קיימת, אלא זאת היא עובדה בגלל שהתהליך של יציאת מצרים קרה כך. משום כך, אז כך הם פני הדברים בעולם. זה מה שכתוב, אנחנו צריכים רק להבין. באמת שזה דבר תמוה. למה, על מה עשה השם ככה לכל הבריאה כולה? יש כאן משהו שהוא נראה לעין תמוה, נראה לעין לא צודק. יש כאן משהו שהוא מתקבל לא טוב. את כל הכוח ואת כל הרעננות נותנים לשוטה, לחסר דעה, לנער, לילד קטן. וכשהוא עומד על דעתו, מתבגר, ונעשה זקן שקנה משהו, כבר יש לו איזה... כבר עומד על איזה דעת שהיא, אז כבר אין לו שום כוח לבצע שום דבר. זה כבר מסכן, זה כבר חוזר להיות אדם תלוי בדעת אחרים, הוא סתם מסכן. זה יושר. צריך היה להיות הפוך. צריך היה להיות הפוך. ילד קטן, כשנותנים לידיו כל כך הרבה כוח, אז הוא באמת יכול להחריב את העולם. באמת הוא עושה את זה. לאדם זקן לא נתנו כוח לשנות שום דבר. אדם זקן, אדם קשיש. מה הוא בסך הכל יכול לעשות כבר? כבר לא איתן, הוא כבר לא חזק, הוא כבר לא בעל כוח, הוא כבר לא... אין לו כבר את הרעננות. הוא כבר חוזר להיות כאילו דרדק, איזה... בוודאי שצריך היה להיות לא כך. בוודאי שצריך היה להיות לא כך. ובאמת, העולם לא נברא שכך יהיו פני הדברים. אלא כאן כתוב שהדבר הזה הוא בגלל עיוות, בגלל חטא. הדבר הזה הוא גם בסיבת הרע. גם זה בסיבת הרע. זאת אומרת, עצם העובדה, התהליך של ההזדקנות, וההזדקנות שהיא הולכת ומאבדת את הרעננות, מאבדת את התוקף, את הכוח, את האיתנות של הנאורים, אז הדבר הזה הוא בגלל חטא, זה כתוב. זה מה שמפורש באותה גמרא שקראנו עכשיו. לכתחילה והשם הולך לפניהם יומה, ואחר כך הנה אנוכי שולח מלאך. זאת אומרת, יש כאן ירידה, ישרם שעתידים לחתור. יש כאן חטא, והחטא הוא סיבה לדבר הזה. בכל אופן כתוב כאן שיציאת מצרים עצמה עברה תהליך של הזדקנות. היא נזדקנה. היא נזדקנה. רואים מכאן שעניין ההזדקנות הוא לא פיזי. אנחנו מבינים שהדבר הזה הוא תהליך פיזי רגיל, ככה הדבר חייב להיות. אדם הוא נולד, מתקדם לקראת נעורי, עד לשיא מסוים, ואחר כך אז הוא שוב פוחת והולך לקראת זקנה, עד שהוא פוחת לגמרי. אבל הנעורים שייכים להתחלה, והדבר הזה הוא תהליך פיזי הכרחי. התהליך הפיזי ההכרחי, אין לו כל שייכות ליציאת מצרים. ביציאת מצרים אין שום תהליך פיזי שמחייב את הזקנה. את הירידה מהשם הולך לפניהם יומם, עד להנה אנוכי שולח מלאך. זה לא תהליך פיזי. אותו תהליך שקרה שם, כתוב בגמרא, הוא הסיבה לתהליך הפיזי. אז למדנו מכאן שההזדקנות לא שייכת להליכים פיזיים. היא לא שייכת להליכים פיזיים. להפך. משה רבינו כתוב עליו, בן 120 שנה אנוכי היום, ומשה רבינו כתוב, בתורה כתוב, שהוא היה בן 120 שנה, לא קהתה עינו ולא נס לאכול. שום דבר לא קרה לו, שום תהליך של הזדקנות לא היה. כלב, כשהוא דיבר עם יהושע, התהליך האמיתי של הזדקנות, אז הוא קורה באיזה מקום שהוא, בין גיל 40 לגיל 80, באיזה מקום שהוא בגיל הזה, שם קורה משהו, בין גיל 40 ל-80. וכשכלב בא אל יהושע, אחרי 40 שנה, אחרי שבאו לארץ, הוא אמר ליהושע, כבר היה הרבה יותר מזה, ואמר ליהושע, אם אתה זוכר את מה שדיבר משה, אודותיי ואודותיך, אז בזמן ששלחו מרגלים, ואנחנו היינו שנינו היחידים, שלא הוצאנו את דיבת הארץ רעה. עכשיו, רבינו הבטיח לו שאת המקום שהוא דרך בו, אז הוא יקבל את זה. וכלב מוסיף ואומר, ככוחי אז כוחי אתה. שם ככוחי אז כוחי אתה. אני אמצא אם כן שעצם עניין ההזדקנות, אז זה דבר שהוא, המקור שלו זה ביציאת מצרים. לא, המקור הוא לא פיזי, זה לא צריך לבדוק את זה במעבדה. את הדבר הזה צריכים לבדוק בתורה. זה דבר ששייך. מערכת, יציאת מצרים, היא הייתה בצורה כזאת, שבגלל זה קרה בעולם משהו שנקרא הזדקנות. לולי שזה היה ביציאת מצרים, אז העולם היה בכיוון אחר. אז כל העולם כולו היה מתקיים בו, כמו שכתוב בפסוק. עוד ינובון בסיבה, דשיינים ורעננים יהיה. זה מה שיהיה לעתיד לעבוד, במזמור שיר ליום השבת. מה זה אומר? מה הפירוש? מה הפשר התהליך הזה שנקרא הזדקנות? שהוא שייך בדווקא ליציאת מצרים. זה לא הליך פיזי. כאן נמצא ההמשך של מה שהתחלנו פה לדבר בשבוע שעבר. כל הזדקנות פירושה, זאת אומרת, ההגדרה האמיתית של זה, ההגדרה התוכנית של המושג עצמו, לא של, שוב, לא של התהליך הפיזי, ההגדרה של המושג בעצמו. אז זה צריך להיות כך. כל דבר שהוא סמוך להתחלתו. זאת אומרת, הוא עדיין יונק, עדיין מאירה בו ההתחלה. עדיין מושפע על השפע של ההתחלה, של ה... של ה... של היציאה מהמקום. אז הדבר הזה רענן. הוא לא מלא חיות, מלא רעננות, חי. להזדקן זה הכוונה לפרוש מאותו שפע. לפרוש מאותו מעיין, מאותו מקור, שמשם שורש חייו. זאת אומרת, כל מי שממשיך חיים של המשך, המשך. זאת אומרת, הוא חי היום בגלל שהוא חי אתמול. ואתמול בגלל שלשום. אז ככל שהדבר מתרחק, כל מי שחי בגלל שהוא קשור לעצם החיים, אז ברור שהדבר הזה הוא רענן והתחלתי תמיד. כל מי שחי רק בגלל, זאת אומרת, חיים כהמשך, פירושה מזדחנות. כל המשך פירושו הזדקנות. זה ממשיך הלאה, זה הלאה. אבל הלאה, להלאה יש גבול. עד כמה אפשר למתוח את אותה נקודה? הנקודה הזאת נמתחת עד גבול מסוים, אבל יש מקום שבו היא נעצרת. אז זה מגיע עד גבול מסוים וזהו זה. החיים כשלעצמם, מצד עצמם, אז הם כשלעצמם דבר שלא נפסק לעולם. חיים זה דבר שלא נפסק לעולם. אבל חיים, זאת אומרת, כל מה שנקרא המשך, אז כמו שדיברנו פה יותר באריכות בשבוע שעבר, כל מה שנקרא המשך, אז הוא סותר את המושג חיים. המשך זה לא חיים. זה פירוש המילה טריפה אינה חיים. חיים של המשך. זאת אומרת, אין כבר את, את העיניקה מהשורש של החיים, מהחיים עצמם. החיים עצמם כבר לא נמצאים. אלא שזה ממשיך, ממשיך, אז הוא כבר מלכתחילה אין החיים. אבל החיים עצמם הם אינם בני מוות, החיים עצמם הם תמיד קיימים. הם תמיד קיימים ותמיד רעננים, משום שהם תמיד עכשיו, הם כעת. הם לא בגלל אתמול. כל המשך בגלל אתמול זה לא חיים. אז אמרנו, זה או טריפה או פרקוס. אבל זה לא חיים. יציאת מצרים, נחזור עוד פעם, גלות מצרים התחילה בויקום מלך חדש. היה כאן שיבוש בנקודה הזאת שנקראת חידוש. הערכנו בזה בשבוע שעבר. גאולת מצרים התחילה בחודש הזה לכם. כך התחילה פרשת, כך התחילו דברי תורה של גאולת מצרים. החודש הזה לכם. אילו היינו ממשיכים את הקו של יציאת מצרים, הלאה, היינו ממשיכים את זה, באותה צורה, כמו שזה היה בהתחלה, יציאת מצרים זה דבר שקיים לעולם. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אנחנו חייבים לזכור את יציאת מצרים תמיד. זאת אומרת, זה דבר שהוא תמיד קיים. תמיד הוא קיים. יציאת מצרים תמיד קיים. משום שזהו עצם עניינה של יציאת מצרים. זה עצם עניינה. החודש הזה לכם, זה תמיד דבר קיים. אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. יציאת מצרים פעלה שלא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, לעולם, תמיד. בלי שום הגבלה, זה תמיד יהיה. ולכן צריך תמיד לזכור את זה ותמיד להזכיר את זה. זה תמיד קיים. אילו זה היה נשאר באותה צורה, אותה צורה התחלתית, זאת אומרת, אם היה בידינו יציאת מצרים כזאת, כמו שהיא הייתה בנקודת ההתחלה, אז כך היא הייתה נשארת. אבל אצל יוצאי מצרים עצמם קרה משהו. הדבר עבר. זה עבר מאופן אחד לאופן שני. על הפסוק, והשם הולך לפניהם יומם. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להלכותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. כתוב על זה במחילתא. והשם הולך לפניהם יומם, אפשר לומר כן. והלא כבר נאמר, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. אז כתוב כאן. משל למלך שהוא דן על הבימה. זאת אומרת, על איזה מקום משפט. הוא מחשיך. הוא דן עד חשיכה. זאת אומרת, הוא עשה איזה פעולה של מלכות עד חשיכה. והיו... והיו בניו מחשיכים אצלו. בניו נמצאו יחד איתו באותה מסיבה, באותו מקום. היה נוטל את הפנס ומאיר לבניו, והיו גדולי מלכות קרובים אצלו ואומרים לו, אנו נוטלים את הפנס ונאיר לבניך. והוא אומר, לא מפני שאין לי מי שיטול את הפנס ויאיר לבניי. לא משום כך אני נושא בעצמי את הפנס ומאיר להם. אלא הרי אני מודיע לכם חיבתם של בניי שתהיו נוהגים עמהם בכבוד. שאתם תהיו נוהגים עמהם בכבוד. אתם צריכים לדעת את חיבתם של בניי. זאת אומרת, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, בלילה בעמוד אש, זה כדי שידעו כל שמרו עמים ירגזו, חיל אחז ושבי פלשת, כמו שכתוב. לשם כך, זאת הייתה הפעולה. וכך הודיע הקדוש ברוך הוא חיבתם של ישראל לאומות העולם, שהוא בעצמו הלך לפניהם, שיהיו נוהגים עמהם בכבוד. ולא דיו שאינם עושים כן, אלא שממיתים אותם מיתות חמורות, משונות זו מזו. ולעניין כן הוא אומר, וקיבצתי את כל הגויים אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם, על עמי ונחלתי ישראל, אשר פזרו בגויים ואת ארצי חילי. יכול על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים, תלמוד לומר לו, על עמי ונחלתי ישראל. ואומר מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. באותה שעה ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. ואומר, וניקיתי דמם, לא ניקיתי, והשם שוכן בציון. זאת אומרת, כתוב כאן שהשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך זה, שם אותם במצב כזה, שאין כל אומה ולשון שולטת בהם. אף אחד לא יכול לגוע בהם. אף אחד לא יכול לגוע בה. זאת היא הרעננות הגדולה ביותר של הגילוי שכינה הגדול ביותר. ישראל אשר בך את פעם. כך היה בתחילת יציאת מצרים. ולשם כך, עם זו יצרתי לי. לשם כך ברא אותנו הקדוש ברוך הוא. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. וזה כבודו באופן הנעלה ביותר. כשקרה מה שקרה, השתבש משהו, אז הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, להנחותך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינו. כשהולכים על ידי מלאך, אז הדבר הזה כבר אין. זה כבר אין. הכוח הזה, העוצמה הזאת כבר לא קיימת, כמובן. זה מובן מאליו. זה כבר לא קיים. אז כבר אומה ללשון שולטת בהם. אין כבר את הגילוי שכינה הנורא הזה של שמוע עמים ירגז. קרה מה שקרה בעוונותינו הרבים. זה מה שהגמרא, לזה קוראת הגמרא תהליך של הזדמנות. כאן שורש הזקנה בעולם. כאן נמצא שורש הזקנה בעולם. הקדוש ברוך הוא הוריד אביב לעולם, הוריד נעורים לעולם. ואת הנעורים האלה הוא הוריד ביציאת מצרים. יציאת מצרים הם הנעורים. שמור את חודש האביב. את זה הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם ביציאת מצרים, ושם זה תמיד נשאר. כל מי שמחובר לשם, מחובר לנעורים עצמם. וזה קבוע, וזה קיים, ואין כאן, מזה אין סטייה. אלה נעורי נצח. ההזדקנות קורית פה. את הרעננות של ההתחלה, את הכוח, את העוצמה של ההתחלה. העוצמה של ההתחלה, עוצמה של המקור. יש בלשון הקודש. מילה שהיא משותפת לעוצמה, לחוזק ולמקור יחד. זאת המילה צור. צור זה נקרא סלע חזק במיוחד. סלע חזק במיוחד. צור. וצור זה על שם מקום. כמו שכתוב בפסוקים מפורשים, הביטו אל צור חוצבתם ומקבת בור מוכר. אז המילה הזאת היא משותפת, כבר עומד על זה הרמב״ם. המילה הזאת היא משותפת, גם לעוצמה וגם למקום. חוזק, חוסן, איתנות, וגם מקור, יחד, אז הם נמצאים במילה הזאת, צור. וזה פשוט וברור, כך צריך להיות. העוצמה של כל דבר נמצאת בנקודת ההתחלה שלו. שם נמצאת העוצמה הגדולה. שם, זאת אומרת, שם הדבר נמצא על, על מלוא כוחו. נקודת היציאה שלו, זהו כל כוחו כולו. שם הוא בצורה החזקה ביותר. לכן המילה הזאת משותפת. זה וזה גם יחד. קרה בעוונותינו מה שקרה. והדבר עבר. מי והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. זאת אומרת, יש כאן בירור גמור. מאין באנו, לאן אנחנו הולכים. מי אנחנו? מה מתגלה על ידינו? כל זה ברור לגמרי. בזמן, במצב של והשם הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן, בעמוד ענן למחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם. אז הכל ברור. הכל ברור, הכל פתור. הנה אנוכי שולח מלאך. שמה, זה כבר לא זה. זה כבר לא זה. גם בשרם שעתידים לחתור, וזה סילוק שכינה. יש כאן סילוק שכינה, הגילוי הזה כבר לא קיים. זאת היא ההזדקנות. וכאן, מכאן שורש ההזדקנות בכל העולם. אותו כוח שניתן לנו ביציאת מצרים, הכוח הזה, העוצמה הזאת, זאת היא עוצמה של מה שנקרא. בפסוק. באותו פסוק שהזכרנו מקודם. בקמים עליי מרעים תשמענה אוזניים. אותו פסוק במזמור שיר ביום השבת. אז כתוב שם כך בהמשך. צדיק קטנר יפרח כארז בלבנון נזכר. שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו. זאת אומרת, כל מי ששתול במקום שמשם באים חיים, כל מי ששתול במקור, אז הוא תמיד ממילא דשיינים ורעננים. עוד ינובון בסיפה, דשיינים ורעננים. ההמשך הוא להגיד כי ישר השם, צורי ולא אבלת אבו. אותו עוול שהזכרנו כאן מקודם, יש כאן עוול, יש כאן איזה עוול. למה זה? למה נותנים את הנעורים לנערים? מן הראוי היה לתת אותם מסכנים, לאנשים בני דעת. צורי ולא אבלת אבו. כל מי ששייך להערה הזאת שנקראת צורי, אז צורי ולא אבלת אבו. זאת היא עובדה. הזקנים הם באמת זקנים. הם באמת זקנים. אילו הם באמת היו רעננים, אז הם לא היו זקנים. אבל זאת היא עובדה. הם כבר, הם מזמן הם שם. הם שמו את עצמם כהמשך, מזמן, לכן הם באמת. בדרך כלל, ככה אנחנו מוצאים בעולם. אדם תוקע את עצמו לתוך איזשהו מעלה, ובדרך כלל הוא ממשיך איתו. ממשיך איתו. ממשיך איתו עד ל... עד לאבסורד. עד לאבסורד. דוגמה. באותה פרשה. תיקח את מצרים. הם התחילו עם מהלך מסוים. מי השם אשר אשמע בקולו. כך התחיל פרעה וכך התחילו מצרים. מי השם אשר אשמע בקולו. אז הוא התחיל לקבל את אותם מכות. אותם מכות מצרים. אז בהתחלה, גם חרטומי מצרים ידעו לעשות את המכות האלה. הם גם ידעו להכות את המכות האלה, גם ידעו לפעול את הדברים האלה. ויחזק לב פרעה. אחר כך, שוב ויחזק לב. ויחזק לב פרעה זה הכוונה הפוך. ויחזק לב פרעה, יש כאן משהו אבסורדי. הוא קיבל חיזוק למהלכים שלו. מאותם דברים עצמם, אז הוא קיבל חיזוק למהלכים שלו. איך זה אפשר? אני לא יודע. אבל כל אדם ואדם עובר דבר כזה בנפשו. כל אחד ואחד הוא עושה את הדבר הזה לבד. אנחנו רואים, כל אחד יכול ללמוד את הדבר הזה עצמו מניסיונו האישי. אדם תוקע את עצמו לתוך איזה מעלה. וכמה מכות בן אדם צריך לקבל כדי לראות שהדברים האלה הם לא נכונים. זה לא נכון, זה לא נכון, אתה לא הולך נכון. עוד מכה ועוד מכה. אז מה הוא עושה אחרי שהוא מקבל מכה? אז הוא הולך לרפא את המכה הזו. וכשהמכה נרפאת, אז זה עוד יותר חיזוק שהוא צדק. עוד יותר חיזוק שהוא צדק. כי אם חס וחלילה, הוא לא היה הולך באותו כיוון שהוא הלך, אז הוא לא היה מתרפא לעולם. שוטה שבעולם. את המכה לא היית מקבל. המשל המפורסם, אומרים את זה בשם החפץ חיים, מאוד. אדם יאמר זה, נס שבחרתי להיות חיית. אם הייתי נהיה סנדלר, אף אחד, אני כבר נמצא פה שנה ואף אחד לא הביא לי נעל. אף אחד עוד לא הביא לי נעל. נס, תראו איזה נס שאני כתבתי שרת חיית בחוץ. כך מוצא בן אדם חיזוק לכל המהלכים. באותו אופן, כמו שהוא הולך, אז הוא הולך הלאה, והדבר ממשיך. זאת אומרת, ככה תהליך. מכה. ונחלצים לפעמים מהמכה. אבל כל המהלך הזה נתפס מלכתחילה כחיזוק למהלך. כי אחרת, אם הוא היה במצב אחר, או באופן אחר, או במקום אחר, אז איך הוא היה יוצא מזה? איך הוא היה יוצא מזה? איך הוא היה נחלץ מדבר? נס גלוי. דבר נס גלוי. זאת שטות מוחלטת שכל אחד ואחד מאיתנו חי בזה. וכך הלאה וכך הלאה. זהו בדיוק הציור של ויחזק השם את לב פרעה. ויחזק השם זה כבר אחר כך, זה כבר היה עונש. אבל ויחזק לב פרעה, עוד פעם ויחזק. ויחזק זה הפירוש שהוא התחזק במעלה. נעשה חזק יותר ממה שהוא. הנה עוד ראיה לדבר. למה המכה פסקה? למה המכה פסקה? סימן שאני צודק. לולי אני לא הייתה המכה קוסם. ברור, נכון. אז ויחזק לב פה. טוב. מאין להם לדעת שאילולי הוא לא הייתה המכה בא? ודאי שלא חושבים. כך זה התהליך. כולנו הולכים במהלך כזה. כולנו הולכים במהלך כזה. אדם תוקע את עצמו לתוך מהלך, לתוך אופן מסוים, לתוך צורת חשיבה מסוימת. והוא ממשיך איתה עד אבסורד. עד אבסורד. הלאה והלאה והלאה, עד שאם לפעמים השם עוזר, אז האדם מתעורר ורואה, זהו. מכאן ואילך, אי אפשר יותר לשחק. למה? אבל בלי הערה מיוחדת, בלי שיהיה מעורר חזק במיוחד מבחור. אבל ממשיכים הלאה והלאה והלאה. הכל הולך. באופן שהזקנים הם באמת זקנים. אין טענה. אין טענה. נבוא ונטען על הקדוש ברוך הוא, למה לזקן זה לא נתת נעורים? הרי הוא זקן, למה ניתן לו נעורים? הוא באמת זקן. הוא כולו המשך. צורי ולא אבלת אבו. לתאר לעצמנו, עד כמה בן אדם צריך להגיע לאבסורד, פרעה קיבל את כל המכות, כולל מכת בכורות. ואחר כך, מה זאת עשינו כשילחנו את ישראל מעובדינו? הוא עוד יוצא אחר כך, אחרי שבני ישראל כבר יצאו, אז הוא עוד הולך אחריהם, ומגיע עד לים סוף. והים נפקע. והים נפקע. והוא נכנס לפנים ורודף אחריהם. הוא ממשיך הלאה, נכנס לפנים ורודף אחריהם. לאיזה דרגה בן אדם צריך להגיע? לאיזה דרגה דעת בן אדם צריך להיות כדי לעשות דבר כזה? אני חושש מאוד שיבוא יום ויתברר שאנחנו היינו כאלה גם. היום אי אפשר לראות את זה. אבל שאנחנו בדיוק כך נראים. הלאה והלאה והלאה. הוא ממשיך במהלך שלו. הים נפקע. הים נפקע. אבל זה שייך אליו בדיוק כמו לבני ישראל. הרי הוא צודק כמותם. הוא צודק יותר מהם. אז אם נפקע הים, אז זה שוב לסייע לו לתפוס את בני ישראל. עד לאן? עד לאן? עד הסוף. ים סוף בירר את סוף המהלך. זהו הנס הגדול של קריאת ים. כאן נגמרה גאולת מצרים. כאן, בדיוק כאן. לכן כאן הובטח לנו, אשר ייתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אין יותר מצרים. מצרים יגמרו. אם היינו יוצאים ממצרים, ומצרים היו נשארים במקומם, אז היה מתחדש כל יום. כל יום היה עלול לפחות להתחדש. גלות מצרים הייתה עלולה להתחדש. היום זה בדיוק הפוך. אשר ייתן את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אין מצרים, יש גלויות אחרות. יש לנו גלויות אחרות. לא מצרים, אנחנו יצרנו לנו לעצמנו כל מיני מצרים. ואנחנו ממשיכים איתם, ממשיכים. כאן נמצא הסוד. של מה שנתגלה, יש כאן סוד, משהו מיוחד בגאולת מצרים, שהובטחנו עליו. בין כל הדברים שהשגנו על ידי הגאולה שלו, כל מה שהשגנו, כל מה שיש לנו, זה גאולת מצרים. כל מה שיש לנו, הכל זה זכר ליציאת מצרים. רוב התורה, כמו שכתוב ברמב"ם, היא זכר ליציאת מצרים. רוב מצוות התורה. אנחנו הובטחנו, על ידי גאולת מצרים, הובטחנו במשהו מיוחד. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז אומר על זה רש"י. ויאמר אם שמוע תשמע במראה, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אומר על זה רש"י, בשם חז"ל, לא אשים עליך, ואם אשים, הרי היא כלא הושמה, כי אני השם רופאיך. מה זה רוצה לומר? לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. מה הכוונה? מה זה רוצה לומר? לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז רש"י מסביר. אם לא אשים עליך, הרי לא צריך רופא. לכן אומר רש"י, בשם חז"ל, שהכוונה היא לא אשים, ואם אשים, הרי היא כלא הושמה. מדוע? משום שאני השם רופאיך. אבל חוץ מה שלא מובן, עצם הדבר, מה מתכוונים להגיד לנו כך? אבל במה זה עומד? זה לעומת כל המחלה אשר שמתי במצרים. כל המחלה אשר שמתי במצרים שם לא ריפאו, ואת המחלה הזאת כן ירפאו. אז מה זה כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך? מה מתכוונים פה להגיד? זה לעומת המחלה ששמתי במצרים. הרי כתוב כאן. בפסוק כתוב שאותה מחלה של מצרים לא תבוא עלינו. מדוע? משום שאני השם רופאיך. אז נמצא שאותה מחלה של מצרים אנחנו לא נקבל. מדוע? משום שהשם רופאינו. ועל זה כתוב, ואם כן אשים עליך, אז הרי היא כלא הושמה, כי אני השם רופאיך. אבל זה, לזה אי אפשר לקרוא כל המחלה אשר שמתי לא אשים עליך. אלא ודאי הביאור הוא כך. האופן של המכה, אז הוא בצורה אחרת במצרים מאשר בישראל. חלילה, גם במקום שכן ניתנת מכה, למצרים ניתנו מכות, והמכות הן מכות. הכוונה הייתה למכות. הכוונה הייתה בפירוש להביא אותם לסוף הדרך. פשוט. הכוונה הסופית הייתה להביא אותם בהמשך, זאת אומרת, אותה דרך שהם בחרו להם, אז להביא אותם עד לסופה של הדרך הזאת. סופה של הדרך הזאת זה החיסור. סופה של הדרך הזאת היה בים סוף. וכל המכות הביאו אותם לשם. חיזקו אותם יותר ויותר ויותר, עד למקסימום של חוזק, למקסימום של כוח, להיכנס לתוך ים סוף אחרי בני ישראל. את כל הדברים האלה היו צריכים לקבל מתוך החיזוקים שהם קיבלו מהמכות. לב חזק צריכים היו, כדי להיכנס אחרי בני ישראל לתוך ים סוף. אז המכות האלה היו מכות כדי, פשוט כדי להביא אותם לסוף הדרך. כדי להראות להם לאן הדרך מובילה. לא רק להראות, אלא פשוט להביא אותם, להמשיך איתם עד סוף הדרך. כל התהליך של כל הפרשות האלה, של ההנהגה, כמו שהיא הייתה עם מצרים, אז היא הייתה כולה בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אם לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. אחרי שפרעו חיזק את ליבו פעם ראשונה, שנייה, שלישית, חמישית, אז מאז ואילך, וחיזקתי את לב פרעו. ויחזק השם את לב פרעו. המשיכו איתו עד לסוף הדרך שהוא התחיל בה. המשיכו. הדרך שהוא התחיל בה הובילה לתוך ים סוף. לשם היא הובילה ועד לשם הובילו אותו. לקחו אותו ביד, עזרו לו. ללכת ולהגיע עד לסוף הדרך שהוא בעצמו רצה, בחר והתחיל ללכת. התחיל וביסס את עצמו על הדרך הזאת. אז הוא המשיך ללכת עד לסוף הדרך. אלו הם המכות של מצרים. זה סוג המכות שמצרים קיבלו. בישראל אז מלכתחילה השם לא נותן מכות כאלה. אין מכות כאלה בישראל. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך הכוונה, גם במכה אני רופאיך. גם במכה עצמה אני מרפא אותך. המכה עצמה ניתנה לריפוי. היא לא ניתנת, המכה לא ניתנת לשם מכה. היא לא ניתנת כדי לחסל, כדי להביא את אותו אחד לסוף הדרך. לא רוצים להביא אותו לסוף הדרך. רוצים רק להראות לו לאן הדרך מובילה. נמצא שהרופאיך הוא במכה עצמה. זה פשר הפסוק, זה מה שכתוב. כל המחלה אשר שמתי במצרים כמחלה לא אשים עליך. זאת אומרת, אותה צורת מכה לא תינתן לבני ישראל. מדוע? כי אני השם רופאיך. ואם אשים, אומר רש"י, הרי היא כלא הושמה. משום שאני השם רופאיך. גם אם אני אשים עליך את המכה הזו, אז אפילו אחרי שאני אשים, אבל זאת היא סימה של רפואה, אבל לא סימה של מכה. כי אני השם רופאיך מלכתחיל. זה מה שקרה למצרים, וזה מה שניתן לישראל. זהו הכוח המיוחד שניתן לישראל. על זה כתוב גם בחז"ל, שוב בהמשך למה שדיברנו פה בשבוע שעבר. ויאמר, זה ניתן להם במרה. זאת אומרת, במצרים זה עדיין לא היה. גם בקריאת ים סוף זה עדיין לא היה. אבל זה ניתן להם על ידי התורה. ברגע שניתנו להם פרשיות של תורה, כמו שניתנו להם במרה, כמה, מקצת פרשיות של תורה, כדי שיהיו עוסקים בהם, כמו שכתוב בחז"ל, אז ניתן להם הכוח הזה. ויורהו השם עץ. דורשי רשומות אמרו, כתוב במחילתא, הראהו דברי תורה שנמשלו לעץ, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. כאן זה ניתן להם. כאן נמצא הכוח הזה. הכוח הזה נמצא כאן. רופאיך, זה תמיד, כשמחזירים דבר לחיות, כבר הזכרנו את זה פה פעם, דבר חולה, אז פירושו שה... נפגם משהו ביניקה של החיות. נשתבש משהו. אז לכן, הזרימה, העוצמה, השפע של החיים, אז הוא לא מגיע היטב, הוא לא מגיע בכלל. הוא לא איתן, הוא לא בריא. רפואה היא תמיד החזרה למצב הקודם. זאת היא הרפואה האמיתית. הרפואה באמת, הרפואה היא חזרה למצב הזה. כאן כתוב בפרשה שהרפואה היא חזרה, זה מה שניתן לנו ביציאת מצרים. הכוח הזה שנקרא רפואה ניתן לנו ביציאת מצרים. זאת אומרת, אותו כוח שנקרא חידוש, החודש הזה לכם, זה מה שניתן לנו ביציאת מצרים. בוודאי, זה ודאי. שאם יציאת מצרים הייתה כתיקונה, הייתה נגמרת כתיקונה, אותו והשם הולך לפניהם יומם, היה ממשיך הלאה, אז בוודאי. שלא היה צריך, בלי טרחה יתרה. אז אין כל אומה ולשון שולטת בהם, והכל היה כמו שיהיה לעתיד לבוא. אבל מכיוון שקרה מה שקרה, ואומה ולשון כן שולטים בנו, אז מה שנשאר לנו זה את הכוח הזה של מה שנקרא אני השם רופאיך. הכוח הזה תמיד, תמיד, בכל מצב, בכל מצב שהוא, בלי יוצא מן הכלל, בכל מצב שהוא, אז תמיד יש לו הכוח הזה של אני השם רופאיך. תמיד אפשר לחזור לחידוש, תמיד אפשר לחזור לנקודת ההתחלה, לאותה נקודה של והשם הולך לפני יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להיולה. זה הכוח שניתן ביציאת מצרים. כמובן, איפה יש לנו את זה? איפה הדבר הזה נמצא בידינו? זה כמו שכתוב כאן בדברי חז"ל. עץ חיים היא למחזיקים. החודש הזה לכם, זה כמו שאמרנו פה בשבוע שעבר, הפרשה של החודש הזה לכם, אז היא נקודת המעבר ממה שנקרא דרך לעץ החיים. לשמור את דרך זה הקבב דורות שעד החודש הזה לכם, עץ החיים זה מהחודש הזה לכם והלאה. כאן, החודש הזה לכם, אז כאן נמצאת ההתחלה של עץ החיים. התורה. התורה היא עץ חיים למחזיקים. אומה ולשון שולטת בה. שולטים בה אומות הרבה, לשונות הרבה. אבל עם כל זה, אז אנחנו מובטחים שבקמים עליי מרעים תשמענה אוזניים. גם בקמים עליי מרעים. בכל זאת תשמענה אוזניים. צדיק כתמר יפרח, שוב כארז בלבנון יסגיר. משום ששתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו, לכן בהכרח עוד ינובון בסיבה דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר השם, זאת היא ההנהגה, זאת היא ההנהגה ישרה. צורי ולא עבלת הבא.